כמה דברים. אני מנסה לסכם בתמצית את שני השיעורים הקודמים. אנחנו עסוקים בהבנת מהות השבת. התחלנו בבירור שלנו מהי השבת. בהלכה הראשונה, אמנם זה לא מדויק, אבל בהלכה הראשונה שאנחנו פועלים אותה, עושים אותה לפני שבת, והיא הדלקת נר שבת. אמנם יש כמובן מצוות הכנה לשבת וכו', אבל הדלקת נר שבת היא ממש בשלב המעבר בין יום חול לשבת. ואנחנו רוצים להבין מה המשמעות של המצווה הזאת. אמרנו שהמצווה הזאת היא בעצם נמצאת בנקודת מעבר כפולה. קודם כל בנקודת המעבר שבין היום ללילה, ולכן זה לאו דווקא בכך שהיא ביום שישי, אלא גם היינו מדליקים כל יום במשך השבוע נר בנקודת המעבר, בזמן המעבר בין היום ללילה, אז היינו פוגשים את נקודת המעבר הזאת. ב', אנחנו מדליקים נר במעבר שבין יום ולילה ביום שישי, שהוא בעצם נקודת מעבר בין ששת ימי המעשה לשבת. אם כן, יש כאן שני מעברים. נקודת הצומת הזאת היא נקודה כפולה. א', הצומת בין היום ללילה, ב', הצומת בין ששת ימי המעשה לשבת. מה המשמעות של זה? אז בשיעור הראשון עסקנו יותר בהבנה מה ההבדל בין יום ללילה ומה בעצם נקודת הקשר, נקודת היחס. אמרנו בגדול, נגיד בתמצית, שהיום הוא הזמן של הפעילות האנושית או הפעילות הטבעית, ולכן האדם במשך היום פעיל, השם מזורחת, יש אור, יש חום, עולם הצומח עובר את התהליכים שלו, החי בדרך כלל חי ביום, האדם חי חיי חברה ועבודה ביום. בלילה, בזמן שחיים חיים על פי הטבע ולא על פי השכל האנושי והטכנולוגיה, בלילה האדם חוזר לביתו, בעלי החיים בדרך כלל מתכנסים גם הם למקומם, עולם הצומח באופן כללי לא יכול לצמוח כי אין תאריך פוטוסינתזה כמו שדיברנו. הלילה הוא זמן של כינוס פנימי. הייתי אומר את זה בכותרת יותר כוללת. היום הוא זמן של פעילות חברתית חיצונית, מפגש עם עולם העשייה, הוא ממילא גם עם החברה, ואילו הלילה הוא הזמן של הכינוס הפנימי. אבל יש יתרון ליום ויש יתרון ללילה. היתרון של היום זאת הידיעה של האדם שהוא חברתי, והוא בא לעולם כדי לבנות את העולם, הוא בא להיות חברתי ובא לעשות, ולכן יש יתרון ליום. מצד שני, יש גם חיסרון ליום, שאדם הרבה פעמים מרוב שהוא שקוע בעשייה ומרוב שהוא נפגש עם חברה, הוא שוכח את עצמו, הוא שוכח את העני העצמי המהותי שלו. החברה בולעת אותו, הוא הלך לאיבוד בה, ועולם העשייה השכיח ממנו, הלך לאיבוד אצלו העולם הפנימי שלו שהוא לפני העשייה, הערכים, האידיאלים, הרצונות, המחשבות, השאיפות וכו'. לכן יש יתרון ליום ויש יתרון ללילה. היתרון של היום הוא הממד החברתי הפעולתי. היתרון של הלילה הוא הממד העצמי הפנימי. כשאנחנו מדליקים נר, שלב ראשון קודם כל, לאו דווקא בליל שבת או בערב שבת, במעבר שבין היום ללילה, מה בעצם אנחנו אומרים? אנחנו לא מדליקים שמש. השמש ביום, בלילה חושך. כשאנחנו מדליקים נר, הנר הוא איזה מין שמש קטנה. זאת אומרת, שאף על פי שאנחנו יודעים שעכשיו בלילה אנחנו אמורים להתכנס בעצמנו ולברר בתוכנו את המשמעות, את המהות של החיים, עוד לפני שאנחנו מתפקדים אותה בפעולות כאלה ואחרות, אף על פי שאנחנו מרוכזים בתוך עצמנו ואנחנו כביכול מתנתקים מהחברה, אנחנו יודעים שהמגמה של העולם, של בריאת העולם, זה להיות חברתי ולבנות את העולם. לא יכול להיות שאדם כל היום וכל הלילה, כן? יתרכז בעצמו. כלומר, יהיה שייך לעולם פנימי. אני אומר את זה בכותרת שטחית. אני מאמין בלב, אני חברתי בלב, מה אתה עושה כדי לגלות את החברה במציאות, כדי לגלות את האמונה בחיים? לכן, נכון שיש יתרון ללילה, שהוא הריכוז הפנימי, אבל הקדוש ברוך הוא ברא את העולם הזה, החידוש הגדול של העולם זה לא הריכוז הפנימי, זה בעולם הנשמות. החידוש הגדול של העולם הזה זה החברה. זאת העשייה, זה לגלות את אותו ריכוז פנימי במציאות החברתית והמעשית. ולכן גם כשאדם נכנס לריכוז הפנימי שלו, הוא מצד אחד צריך לתת לזה מקום חשוב מאוד, ודיברנו בעריכות בשיעור הראשון מה קוראים לו, אבל מצד שני, הוא צריך להדליק נר, לא שמש כי הוא גם לא יכול, הוא צריך להדליק נר, כלומר, זה שאני כרגע מתכנס בתוך עצמי, זה לא אומר ששכחתי את השייכות החברתית שלי. הנר הוא איזה מין שמש קטנה. אז גם כשהוא בבית, הוא יודע מאיזה מקום הוא בא. הוא בא ממקום של אחריות חברתית, הוא בא ממקום של בניין העולם. זאת הייתה הפעם הראשונה. השיעור הקודם, עסקנו יותר במפגש שבין ששת ימי המעשה לשבת, שהרבה פעמים, כלומר, למה צריך להדליק דווקא נר שבת בערב שבת? כלומר, למה נקודת המעבר בין היום ללילה דווקא בערב שבת? הרבה פעמים אדם יכול לדעת את זה בידיעה, שכשהוא במשך היום הוא פעיל, הוא חברתי, אבל כשהוא מגיע הביתה, אז הוא מתכנס בתוך עצמו ונהפך לאיזה מין אגואיסט, שוכח את החברה, שוכח את האחריות הציבורית שלו, את האחריות הבניין שיש עליו. והרבה פעמים כשהוא מגיע הביתה, כמשל וכנמשל, בלילה, אז הוא לא רואה את הלילה כערך של כינוס פנימי, הוא לא רואה את הלילה כדבר פעיל, הוא לא רואה את הלילה כערך בפני עצמו, שכמובן קשור אל היום, אלא הוא רואה את הלילה כסך הכל איזה מין הצטברות, אני אומר זה בשפה טכנית, הצטברות של עייפות במשך היום, והוא הולך לישון כדי להכין את עצמו ליום של מחר. אם כן, הוא בכלל לא חי את הלילה. הוא חי את היום הראשון, הוא חי את היום השני, בתווך בין היום הראשון ליום השני, הוא צריך פשוט קצת לילה כדי לנוח בין יום ליום, אבל הוא באמת לא נפגש עם הלילה. ולכן, יכול מאוד להיות שהלילה הרבה פעמים הולך לנו לאיבוד. אנחנו שוכחים את, לברר לעצמנו את הריכוז הפנימי שבשבילו נברא הלילה. כי הלילה משרת אותנו, או נראה אצלנו, או נקלט אצלנו, כאמצעי ליום הבא. ולא כלילה בפני עצמו. אני מצליח להסביר את מה שאמרנו פעם שעברה? כן או לא? כן. ולכן יכול מאוד להיות שנאבד את הלילה, חס ושלום. בשביל זה באה השבת. השבת היא יום ולילה ארוך. כלומר, השבת זה לילה ארוך שכולל גם את הלילה וגם את היום. גם את ליל שבת וגם את יום השבת. כלומר, גם אם אנחנו חס ושלום מאבדים את הלילה עם המשמעויות שלו, יש לנו יום אחד שלם, שהוא לילה אחד ארוך אם אפשר לומר, שבו אנחנו מרוכזים בתוך הפנימי הזה. ולכן דווקא אנחנו מדליקים נר שבת במעבר בין ששת ימי המעשה לשבת, שהוא גם המעבר בין יום ללילה, כי שם אי אפשר ללכת לישון במרכאות בלילה כשהוא הכנה ליום. כי הרי מחר סוף סוף אנחנו נקום ליום השבת, ואנחנו כן, אנחנו עירניים במרכאות. וביום הזה אנחנו רגע, אז מה עכשיו? עכשיו לא פועלים חברתית. לא פועלים מעשית, עכשיו מרוכזים פנימה. לכן השבת, כמו שאמרנו, היא לילה משודרג. אז הלילה, השבת הקטנה היא כל לילה, והשבת הגדולה היא יום השבת. בואו נקרא את זה ברצף ונתקדם עליו. היום הוא מיוחד לחיי החברה הסוענים. החלק הראשון. היום הוא מיוחד לחיי החברה הסוענים. בין שיהיה אדם בטבעו נוטה לשלום ולאהבת הבריאות בכללם, או לא, כמו שהרחבנו, הוא מתערב עמהם, ראה אותם ופועל עליהם על ידי התערבותו, פסיק, ונפעל מהם. אמנם בלילה, את ההתייחדות של כל אחד בחיים הפנימיים העצמיים שלו. אז, אם הוא יודע שהוא חברתי ויש לו אחריות להיות שותף עם העולם ולבנות את העולם, אז עם אהבת השלום החברתי, האחריות הציבורית והמעשית, תקוע עמוק בקרב לבבו, מפני שהוא מתייחס אל הבריאות ומתייחסים אליו באופן הגון וטוב ולא כי אין ברירה. הוא לא הולך לעבוד כי הוא צריך להתפרנס, ושם הוא פוגש את האנשים כי אין ברירה, אלא הוא רואה בזה ערך עקרוני, מהותי, לא הכרחי בלבד. אז אם זה ככה, אז כשהוא ידליק נר, אז אני קורא שוב, אז אם אהבת השלום תקוע עמוק בקרב לבבו, מפני שהוא מתייחס אל הבריאות ומתייחסים אליו באופן הגון וטוב, לא הכרחי אלא ערכי, לא בדיעבד אלא לכתחילה, הוא נהנה מהם והם נהנים ממנו, או ממנה, כנראה ממנו, אז יוסיף מרצון עצמו להמשיך את היחס היומי גם בלילה. ידליק קצת יום, נר, שהוא קצת שמש. ומרצונו, מתוך הכרתו השכלית, הכרתו החופשית, שלא בהכרח טבעי, יאיר לו את אור הנר, למען ישמח בראות עיניו את אהובי נפשו והם ישמחו בו, גם כשטכנית הוא לא רואה אותם. אבל הוא יודע שהוא שייך אליהם, קשור אליהם, הוא יונק את כוחו מהם, והוא אחראי לפעול בתוכם. עד לכאן החילוק בין יום ללילה. עכשיו החילוק השני בין ששת ימי המעשה לשבת. שלב ב', והנה בכל ימי המעשה הנתונים לעבוד ולעמל, יש אשר לא יפנה האדם לרגשות נפשו הפנימיות, הוא יאבד את הלילה, ורק ההכרח הוא הרודה בו אז. כלומר, היום לעמל ומלאכה, והלילה שסוף סוף הגיע כדי להתרכז וסוף סוף בפנימיות של הדברים, והלילה לא כערך עצמי אלא כמכין ליום הבא. כלומר, עוזר לי לנוח מהיום שהיה ומכין אותי ליום הבא. והלילה למנוחה מיגיעה, למען החליף כוח לעבודה המוכחת ליום הבא. דרך אגב, יש איזה ביטוי כזה הרבה פעמים כששבת, כשלג בעומר חל במוצאי שבת, אז לפעמים ההורים אומרים לילדים, תישן טוב בשבת כדי שיהיה לך כוח למדורה במוצאי שבת. זה ממש א', לעניות דעתי, א', זאת בעיה הלכתית, זה מכין משבת לאכול כפשוטו. כן? אבל ב', אותה התפיסה שאומרת שבשבת אני נח. מה זה נח? נח מששת ימי המעשה, מה שנקרא נרגע מהלחץ, וב' מכין את עצמי לשבוע הבא. אתה מאבד את השבת. כמו שבלילה אדם יכול לישון בלילה כי הוא נח מהיום שעבר ומכין את עצמו ליום של מחר. אז אותה טעות יכולה לקרות גם בשבת. כמו שראינו בגמרא, הגמרא אומרת שבגלות, בתקופת הגלות, אין אפשרות להדליק נר שבת. טכנית מדליקים נר שבת, מברכים על זה. אבל כמו שהפסוק אומר, ותזנח משלום נפשי, נשית היא טובה. את זה ירמיהו הנביא אומר, על הגלות. וכן, יש מצב שאדם יכול לאבד את הלילה, וגם יש מצב שאדם יכול לאבד את השבת. ועכשיו הגענו לשלב השלישי, והגלות היא המצב הזה, שאנחנו לא יודעים להדליק נר נכון. עכשיו ניכנס לשלב השלישי, אני קורא אבל עוד שוב את השלב השני. אבל ביום שבת קודש, בו שווים רגשי הלב לפעול פעולתם, לטבוע תפקידם הטבעי, לחוש את עינוגם הטבעי, אז אם ימצא את היחס של הבריאות הסובבות אותו, העולם המלא, מחובר אליו לטוב, לאהבה והסברת פנים, אז מעצמו יכיר חובת הרחבת ההורה גם בעת בו חשכת הלילה, למען תת מקום להמצאת החיבה החברותית, ברצון חופשי ונדוות נפש, שיש לה יתרון מרובה על אותה החברתיות היומית, שגם שלא בטובתו של האדם, היא רודה בו ומחברתו. עד לכאן למדנו בפעמים הקודמות. בסדר מי שהיה פה מההתחלה? רבותה, כן או לא? מי אמר כן? כן, עכשיו שלב שלישי, בבקשה. בן יקיר.
לגבי ליל שבת, כן. זה גם איזשהו מורה חברתי כביכול ספציפית בליל שבת, אז לא יודע, איך אפשר להגיד ש...
רגע, אני רוצה להבין, אני לא כך מתחבר למה שאתה אומר, אני לא מבין מה אתה אומר. אתה מדבר על ליל שבת במהות, או ליל שבת מה קורה בחברה, במציאות?
מה קורה במציאות?
אתה מדבר על המציאות. אוקיי, אז אתה אומר ככה, שבמציאות מה?
במציאות יש מורה חברתי בליל שבת.
שבמציאות, ליל שבת, הפכנו את הלילה ליום.
סוג של.
דיברנו על זה בשבוע הראשון. דיברנו לא רק על ליל שבת, דיברנו שבעולם טכנולוגי כמו שלנו, שבו יש חשמל, בסדר? שבו יש כוחות חיים טכנולוגיים, אנחנו איבדנו את הלילה. האדם כל הזמן חי חיים תפקודיים, חי חיי פעילות. אין לו פנאי פנימי ומודעות לפעמים, שהוא צריך לעצור רגע ולהפסיק לעשות. הכל נבחן במבחן התוצאה. מה הספקתי לעשות? הוא כל הזמן עסוק בלסמן ויים ואיקסים. עסקנו בזה שיעור שלם בסוגיה הזאת, אתה צודק. אתה שואל שאלה, גם בבתי מדרשנו, בישיבות וכו', אז לכאורה בלילה כולם מתפללים ביחד, ואחר כך בסעודה ברוך השם ביחד, ואחר כך עונג שבת ביחד, ובפרט בשבת מכון כמו שבת הבאה בעזרת השם, וואי איזה ביחד יהיה, הדפים בכניסה לחדר אוכל לא יספיקו לרשימה. אבל זה לא נכון, טכני זה ביחד, אבל זה ריכוז פנימי. אבל כדי שזה לא יהיה ריכוז פנימי ששוכח את הביחד, את החברתיות, כי אנחנו הרי קבוצה, דיברנו על זה בשיעור הראשון, אז לכן חשוב שזה יהיה ברוב עם הדרת מלך. אז בשבת יש איזה מין פרדוס כזה, שמצד אחד היא יונקת מהחברה, ומצד שני היא ריכוז פנימי. יש חידוש גדול של המשך חוכמה. פילי פלאות, אומר המשך חוכמה, מה ההבדל בין שבת ליום טוב? הוא מוכיח את זה הלכתית, הוא אומר את הרעיון שלו על פי ההלכה. הוא אומר ככה, יום טוב בניגוד לשבת זה יום של ריכוז פנימי שבו ביום טוב הזה בא לידי ביטוי יותר הממד החברתי, ולכן למשל אין עירוב תחומין בשבת, ולכן מותר לבשל מלאכת אוכל נפש בשבת, ולכן גם אנחנו נוהגים היום בימים טובים לארח, נכון? ליל הסדר, שבועות, ראש השנה לחלק מעדות ישראל וכולי, סוכות, פסח, שבועות, כמו שאמרנו, ימים טובים זה ימים של המשפחה המורחבת, זה ימים של חברים, זה ימים שהחברתיות באה יותר ידי ביטוי. אתה מכיר משפחה, אני מקווה שלא, שושל בליל הסדר זוג, אין כמעט דבר כזה. גם בראש השנה, ברוך השם, משפחה, חברה וכו'. אם כן, יום טוב הוא יום כזה שהממד הריכוזי שביום טוב הוא יותר פתוח לחברה. זה יום טוב. ולכן התורה התירה מלאכת אוכל נפש, אם יבואו אורחים, והתורה אמרה לך, אין תחום שבת, מותר ללכת יותר מ-2,000 אמה, ביום טוב. מה שאין כן בשבת, בשבת מודיעים לך, ב-8 בבוקר בשבת, שמגיעים אליך 10 אורחים. נו, מותר לבשל? לא. מנחה דאורייתא. שבת זה זמן של ריכוז פנימי יותר. דרך אגב, על פי זה, יש כאן אולי איזו הדרכה מעשית. שבת יותר ריכוז פנימי. יום טוב יותר זה ריכוז פנימי ביחס לימי החול, אבל יחסית יותר נפתח לחברה. לכן גם בשבת יש איזה ממד חברתי, הייתי מחלק אולי את זה לשלושה חלקים. היום זה החברתיות, לא רוצה להגיד לגמרי, כן, אבל באופן יחסי, חברתיות משמעותית מאוד. יום טוב יותר פנימי, אבל החברתיות עדיין יש לה השפעה. שבת יותר פנימי, וגם עדיין החברתיות יש לה השפעה, אור הנר. מדרגות. מדרגות, מדרגות. בסדר, דרך אגב, על פי זה אפשר להבין עוד משהו. יום הכיפורים הוא נקרא שבת שבתון. אז יש מי שרצה להגיד שזו שבת קטנה. שבת שבתון. עת עיתון, ים או יום יומון. תמיד הסיומת ובנון היא הקטנה. כך הרב מסביר באיזשהו מקום. שיום הכיפורים הוא יותר קטן משבת. לכן הוא נקרא שבתון, אבל עדיין קשה. הוא לא נקרא שבתון. הוא נקרא שבת שבתון. אז כנראה שיש בו שתי בחינות. יום כיפור זה זמן, כנראה שהוא אולי לפי הכיוון הזה, הוא זמן שבו אנחנו מרוכזים מאוד פנימה. ולכן ביום הכיפורים שוכחים את החברה, כל אחד שם את הטלית על הראש, או את הקיטל מי שנוהג, לא רואה כלום, לא מקדימה או לא מאחורה, כל כולו נטו פנימה. נכון שזה קורה? נראה לי שתימנים, גם בערב שבת, נוהגים להתעטף בטלית, חלקם. הוא תימני בן יקיר. אז זה גם סוג של כינוס. כמשל, כן, הכל כמשל. אבל דיברנו על זה, לא נחזור ברשותך. טוב, אפשר להתקדם הלאה לשלב הבא. עידו.
שבת, אי אפשר להשלים בשעות שינה?
אני לא מבין מה זה להשלים שעות שינה.
זה לא נגיד טוב כל השבוע. אני מכיר את זה, לא בצבא, אבל לא נגיד, נקח את השבוע.
אתה שואל טכנית? טכנית. עידו שואל, האם טכנית אפשר להשלים בשבת שעות שינה? אפשר להשלים טכנית שעות שינה בשבת, אני יכול לישון מכניסת שבת עד מוצאי שבת. טכנית אני יכול לעשות את זה. אלא אם כן, השמש כבר העירה אותי בשעה 4:30 צהריים בשבת. זה משהו אחר. מצווה לישון בשבת, או מייחסים את הדברים האלה לארי הקדוש, שהיה קם לתפילה בנץ. וכנראה לא היה ישן כל כך בלילה, כי הוא היה קם לתיקון חצות. לא אמרנו אל תישן בשבת. אבל לא להגזים. לא להגזים.
אם יש לי שנת צולימות תורה, כל לימות תורה...
אם יש לך... מה?
אני לא אגיד את הפרקטיקה, שנת צהריים או לימות תורה, עכשיו לימות תורה...
תשאל את עצמך מה אתה צריך לעשות.
יש אני טוב כל השבוע.
מה אתה צריך לעשות?
תשאל אותך.
אני שואל אותך.
מה הקו המנחה של שבת?
הקו המנחה זה מה שאתה מחליט שהוא נכון לך.
הרב, מה אתה מציע באמת?
מה שמך?
אז יאללה.
אני עונה לך. קודם כל נעים מאוד. ב' אתה תגלה שאני אגיד הרבה פעמים השנה שהתורה זה לא טבלה. אתם רוצים להוציא מני טבלה. תגיד לי כך. תפילת שחרית מכון מיר בשעון קיץ ב-8 בבוקר. היות והתפילה כאן היא לא קצרה, טוב, אז היא נגמרת, מסתיימת ב-10:30. 10:30 הולכים לאכול, ואז סיימנו את האוכל, את סעודת שבת, ב-12 נגיד וחצי. אם אנחנו רצינים לומדים קצת תורה, שיעור או לימוד, הגענו לשעה 1:30-2. בשעה 4 יש שיעור נוסף, או חברותה. מה אני עושה בין 2 ל-4? ממשיך ללמוד, או אוכל פיצוחים כי זה עונג שבת, אפשר גם לשלב באבטיח, זה לא רע, נראה לי שנגמרה העונה, או הולך לישון. אני לא אענה על שאלה כזאת. כל אחד יבחן את עצמו מה העונג שבת שלו. האם העונג שבת שלו, דרך אגב, יש בדיחה לא מצחיקה, אנחנו רואים בתפילת מנחה, ועל מנוחתם יקדישו את שמך. זה התירוץ שלנו, הולכים לנוח על קידוש השם. נחים על קידוש השם. ועל מנוחתם יקדישו את שמך. כל אחד ישאל את עצמו, אתה צריך לנוח? לא רק מבחינת הצורך של השבוע שהיה והשבוע שיהיה, מבחינת העונג שבת שלך. ולא להגזים עם זה. לא יכול להיות שבשם עונג שבת אדם יקום למניין של 12, ואחר כך ילך לישון ב-1:30. עד תפילת מנחה לפני השקיעה הספיק את קריאת התורה, בקושי. והכל בשם האר"י הקדוש, שינה בשבת אנו. אדם צריך להיות כן עם עצמו, ישר עם עצמו. למה הוא ניגש לשינה בשבת? מתוך איזשהו מקום, ואם הוא החליט שהוא צריך לישון, בלי איסור מצפו. תישן, חביבי, תישן. ובהזדהות מתוך הבנה ומתוך יצירת יחס נכון. לכן אני לא מוכן לתת עבלה. אתה, אביחי אמרנו?
אביעד.
אביעד, סליחה. אתה תלך לישון, ומיכאל לא ילך לישון. וגיא, לשים את הראש על הסטנדר. ושלושתכם צודקים. ושבת אחר כך יכול להיות שתתהפך. בסדר? אבל צריך מאוד להיזהר שהשבת לא תהפך לאיזה אמצעי. אמצעי לסכם את השבוע, את חוסר שעות השינה של שבוע שעבר, ואת חוסר שעות השינה של השבוע שיהיה. טוב, מזל שיש שבת, ברוך השם, בעם נוכל להגיע. בסדר? טוב, זה קל להגיד את זה בשיעור, זה קשה לחיות את זה. לכולנו. עידו, בבקשה. לא עידו, סליחה, יוגב, התכוונתי, סליחה.
כאילו, זה בעצם, לסיכומו של
בלי כאילו רק.
אוקיי.
השבוע הזה, אתה אומר,
צריך לישון, לא צריך
לישון,
מי שרוצה לישון,
שיעשה
את זה מתוך עונג ולא מתוך רצון לנוח.
גם אם הוא עושה את זה מתוך רצון לנוח, שיחפש שם את העונג שבת. תגיד, לפצח גרעינים זה כיף? למרות שבחלק ממדינות אירופה זה נחשב מאכל בזויים, כי יונים מפצחות גרעינים. אבל נגיד, חינו הספרדים נעברו, פיצוחים זה דבר חשוב בשבת. כן או לא? ברור. בסדר, עונג שבת. דרך אגב, אני לא רוצה להתקדם קדימה, אבל אני כן רוצה להגיד משהו. מה הן שלושת המצוות? אני רציני לכם, להלכה. מה הן שלושת המצוות המיוחדות לשבת? א', שינה, ב', אכילה, ג', הנישואים, חיי אישות, עונתו של תלמיד חכם, מליל שבת לליל שבת. וכן שלושת היצרים הפיזיים הכי חריפים אצל האדם. יצר אכילה, רואים לך תאכל, מנה אחרונה, 18 מנות אחרונות תאכל. עונג שבת קוראים לזה, תאכל. ב', שינה, תישן, ג', חיי אישות בין איש לאשתו. כלומר, יצר אכילה, יצר שינה, יצר עמי. אלה שלושת ההלכות שאנחנו שמים עליהם דגש בשבת. איך זה יכול להיות? אם היו שואלים אותי, תגיד, מה זה שבת? הייתי אומר, אני עושה משמר, מכניסת שבת, עד מוצאי שבת. פה אומרים לך הפוך, תאכל, תישן, חיי משפחה. מה זה בא ללמד? זה בא ללמד עיקרון, שכנראה השבת היא כל כך שלמה, שבת שלום, זה ותזנח משלום נפשי. כלומר, השלמות היכולה להופיע בשבת היא כל כך שלמה שהיא מסוגלת ליצור את השלם, את היחס הנכון בין כל החלקים בצורה מאוזנת בין קודש לחול. ולכן ביום חול, אם אתה תישן, אם אני אישן, אולי זה תאווה. בשבת אפשר לצפות שהשינה תהיה קדושה, על מנוחתם מקדישות שמך, כנ"ל האכילה, כנ"ל אפילו חיי אישות, חיי משפחה. זה מזכיר קצת מה שירושלמי אומר, בקושי התירו, זה הציטוט, בקושי התירו לעם הארץ לאכול בשר. עם הארץ לא יודע איך אוכלים בשר, בשר זה בהמי אצלו, זה תאווה, בשר תאווה. אדם שהוא בן תורה ירא שמיים, תלמיד חכם, הוא יודע איך לאכול בשר. דרך אגב, לפי המקובלים יש כאלה שנהגו לא לאכול בשר כל השבוע, רק בשבת. בשבת אפשר לאכול בשר, בשבת מצווה לאכול בשר. לכן יש זמנים שבהם אנחנו לא יודעים איך להיפגש עם חיי החול, עם כישרונות החול, אבל יש יום אחד בשבוע שבת שהוא מתנה, מתנה בבית גנזי, עוד נראה את הסוגיה הזאת בעזרת השם, שהיא מתנה שיכולה ליצור את האיזון הנכון בין קודש לחול, בין שמיים לארץ. לכן אנחנו אומרים שבת שלום. מה זה שבת שלום? השבת יוצרת שלמות, השביטה מהמלאכה, וממלא קדושת השבת היא יוצרת את היחס הנכון בין הכוחות, בין כוחות החיים השונים. ראיתי פעם דבר מרתק. יש מנהג אצל חלק מיהדות ישראל, ובפוסקים כתוב שכדאי למנוג את המנהג הזה, לברך את הילדים בליל שבת. יש כאן נהגו בכנסת שבת, יש כאן נהגו בקידוש, בשבת, בסדר. יש הרבה הסברים, מה העניין הזה לברך את הילדים? למה? ראיתי פירוש כל כך פשוט וכל כך אמיתי. הוא אומר, לא זוכר בשם מראיתי זה. זה מופיע בספר אוצר התפילות, אחד הפירושים שאני לא זוכר בשם מי זה כתוב, בשם מי זה מובא. אז הוא אומר ככה, לצערנו הרב, הרבה פעמים במהלך השבוע, בגלל הלחצים, המתחים, כל מיני סיבות, לפעמים יש אי הסכמות בין הורים לילדים. אי הסכמות בין איש לאשתו, אי הסכמות בין המשפחה המצומצמת למשפחה המורחבת, אבל בוא נדבר כרגע על הורים וילדים. יש חיכוכים, מה אפשר לעשות? אנחנו רק בני אדם. שבת, שלום. שבת יוצרת אפשרות להגיע אל השלם. כלומר, לברר שכל מה שהתחככנו עליו במשך השבוע, הוא חיצוני, הוא לא אנחנו. לכן יש שם אחד הפוסקים אומר, שאוי ואבוי לאותם אנשים, שאומרים שלברך את הילדים זה בזבוז זמן וביטול תורה, ובפרט הם התחככו איתם במשך השבוע, אז הם עכשיו ברוגז. אתה נברך אותו בשבת? אני ברוגז איתו הרי כבר שבוע. מה זאת אומרת? שבת זה הזמן של השלום. זה הזמן שבו מתברר היחס בין המהות לבין הביטוי, בין העיקר לטפל, בין הרוחני לחומרי. אז זה בא לידי ביטוי באכילה, שינה ואישות. זה בא לידי ביטוי בין איש לאשתו. אז הוא שר לאשת חי. אתם מכירים את הסיפור עם הרב אליהו על אשת חי? כן או לא, מי מכיר? לא מכירי. מי לא מכיר? טוב, ספר סיפור. מדהים, הרב אליהו. זה הצעה. פעם אחת באו איזה זוג אחד לרב אליהו. כי נאמן זה אפילו כתוב באחד הספרים. שאולי עוד לא מכתב. כתוב? אישי. טוב, אולי זה לא אותו סיפור. צריך להתעדכן אותי. באו איזה זוג אחד לרב אליהו, והבעל בא בטענה על אשתו אל מול הרב, פא 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 פא, רוצה להתגרש. שאל אותו הרב, למה אתה רוצה להתגרש? אומר לו הבעל, תשמע, אשתי לא מכינה אוכל טעים, או שהיא לא מכינה אוכל, או שהיא, סליחה, שרתי פרט אחד, שנייה. האיש והאישה רוצים להתגרש, שניהם רוצים להתגרש. הוא שואל הרב את האישה, למה אתה רוצה להתגרש? אז היא אומרת לרב, כי בעלי לא שר לי אשת חיל בליל שבת. פונה הרב לבעל, למה אתה לא שר לי אשת חיל בערב שבת? אומר לו הבעל, תשמע, או שהיא לא מכינה אוכל, היא קונה אוכל קנוי, או, מידה פעם מותר, לא להגזים זה, או שהיא עושה אוכל אבל לא טעים, איך אני יכול לשר לי אשת חיל? אני כל הזמן חושב על המאכלים של אמא שלי, שהייתי אוכל אצל אמא שלי, איזה מאכלים? טוב, מבקש הרב מאשתו לצאת מהחדר, אומר הרב לבעל, תשמע, אני מקווה שאני מדייק בפרטים. אתה יודע, יש, שמי שכתב את פירוש אשת חיל, זה שלמה המלך, את פרשיית אשת חיל, שלמה המלך, פרק למד א', ספר משנה. תדע לך, שיש פירוש לפי הספורנו, אם זה נכון, שהספורנו מפרש ששלמה המלך לא שר את זה לאשתו, לא חיבר את זה לאשתו, הוא חיבר את זה לאמא שלו. אז אתה, משבת הבא, תשאיר לה אשת חיל, תתכוון לאמא שלך. והיא תחשוב שאתה מתכוון עליה, מה אכפת לך? טוב, שבת הבאה, הם עומדים בשולחן והלכו. והוא ביקש הרב שיבואו אליו עוד חודש. שבת הבאה, ליל שבת, בעלה מתחיל לשיר אשת חיל, בדבקות. הוא מתכוון לקובה של אמא שלו, והיא חושבת שהוא שר עליה. בסדר, אשת חיל. מוצאי שבת, אותה אישה מתקשרת לחברות שלה. אתם לא יודעות מה קרה, שבת בבית שלנו. בעלי שר אשת חיל. אומרות לה חברות, תשמעי גברת, אם ככה סוף סוף שר לך אשת חיל, את לא יכולה עכשיו להמשיך. שבת הבאה תכיני אוכל כמו שצריך, תשקיע אוכל טעים. טוב, שבת הבאה התחילה להכין אוכל כמו שצריך, סיפור אמיתי, התחילה להכין אוכל כמו שצריך, והוא שר לה אשת חיל. כלומר שר אשת חיל, לא לה, לאמא שלו, כן? והיא הכינה אוכל טעים. וכך עוברת שבת שנייה ושבת שלישית ושבת רביעית, ואחרי חודש הרב אמר לחזור אליו, חזרו אליו. קורא הרב לשניהם, קורא לבעל, שואל את הבעל, תגיד, מה קורה? אומר, לא יאומן, אשתי התחילה להכין אוכל ואפילו הוא טעים. אומר לו הרב, תשמע, הפירוש שאמרתי לך, ששלמה המלך חיבר את אשת חיל לאמא שלו, זה דעת יחיד. לפי רוב הדעות, הוא חיבר את זה לאשתו. זה היה הרב אליהו. הוא בא לשבת גואל. הוא בא לשבת גואל. מאז לא יודע מה המשך הסיפור, אבל כנראה הם חיים באושר, הוא באושר. הוא שר לאשת חיים, לא אוכל טעים, והכל בסדר. טוב, בואו נחזור אלינו. כן, בבקשה.
שאלה, איך באמת אנחנו, כשמגיעים לשבת עצמה, איך אנחנו באמת יכולים לחוש את הלילה, את התוך הפנימי שהרב מדבר עליו? כי אנחנו רואים למשל שיש מושג,
אתה מרים לי להנחתה, אתה יודע.
יש ירידת מתח.
אתה מרים לי להנחתה? מה שמך?
לירון.
אני אומר עכשיו ברצינות את הדברים. בית המדרש, ישיבה. זה זמן שבו לומדים להיפגש עם השבת נכון. כשאנחנו אומרים פה שבת מכון, שבת מכון, שבת הבאה שבת מכון, מה הם משעמם לנו כדי שרשימה תהיה מלאה, כדי שחדה אוכלים פוצה? במרכאות, זה חיסכון כלכלי כשאתם לא פה בשבת. ולמכון אולי זה משמעותי החיסכון הזה. למה כל כך חשובה השבת? פה, בבית המדרש, בתקופה שהאדם נמצא בנקודת זמן בחיים שלו, שהוא בונה בתוכו קומה רוחנית שתהיה בעזרת השם המנוע של כל החיים שלו. כי בבית המדרש, בישיבה, נבנה או נבנית המציאות של המפגש הנכון עם השבת. הוא לא קורא עיתונים וקורא כבר את המודעות, את מודעות האבלות כישרון קיץ, והוא לא יודע מה לעשות בזמן שנשאר לצאת שבת. אם אדם לא יהיה בזמן שהוא נמצא בישיבה, אני אומר את זה בשיא האחריות, הוא לא יהיה בשבת בישיבה, הוא לא יהיה שבתות בישיבה, איך השבת שלו תראה בהמשך החיים? כשיש באמת בהמשך החיים הרבה צרכים, הרבה הכרחים, הדוגמית, ה-DNA, התמצית של השבת של כל החיים, נקנית כשאדם נמצא בישיבה. מה האופי של השבת? לא פעם, לא פעם, אתה יכול לשמוע אנשים שהדבר שעשה להם את המהפך הרוחני זה המפגש שלהם עם השבת. במקום שבו לומדים איך שבת צריכה לראות. במקום שבו נפגשים עם השבת.
בעיקר, מה לתשובה?
כולנו צריכים להיפגש. יש כאלה שהיו אברכים, שהיו בחורים חבקים בישיבה ואחר כך התחתנו ומתגעגעים לשבת בישיבה. אז יש כאלה לפעמים באים לאכול סעודות שבת, באים לסעודה שלישית, באים לתפילה, אבל זה מעבר לכל הפרטים שאמרתי עכשיו, זה משהו אחר. לכן איך אפשר להגיע למצב שבו כל חיינו השבת תהיה שבת ולא תהיה איזה אכילה גסה ושינה מרובה ומכין משבת לאכול? אני אומר בשיא הרצינות, באים לבית המדרש לזמן משמעותי, נמצאים פה בשבת. בית המדרש הוא לא אוניברסיטה מיום ראשון עד יום חמישי, הוא תהליך ארוך של שבוע, חודש, זה תהליך של עיכול, והשבת היא חלק אינטגרלי משמעותי ביותר מהבניין הרוחני של האדם. מבחינה מסוימת, אני לא רוצה לעשות יחס, אבל מבחינה מסוימת היא הרבה יותר מששת ימי השבוע. אבל בשבת לא לומדים כל כך תורה, תפילות ארוכות, לך דודי, סעודה שלישי, שרים בארוחות, לא לומדים תורה. כמו אחד אומר, כשאני נוסע הביתה לשבת, יש לי סדר יום, יש לי חברות, לא עמדתי, אשריך, בסדר, גם פה אתה יכול ללמוד. אבל השבת היא הרבה מעבר ללימוד. דרך אגב, אני אומר עכשיו דבר שהוא מסוכן, נא לא לנצל אותו. כלומר, מי שהוא לא בוגר להבין את מה שכתוב פה, את מה שההלכה פסקה, אז כאילו הדברים לא נאמרו. יש שני מאמרים בגמרא לכאורה סותרים אחד השני. מאמר אחד אומר, לא ניתנו והשולחן ערוך, יותר נכון הרמה, מביא את זה להלכה. מאמר אחד אומר, לא ניתנו שבתות וימים טובים לישראל, אלא לעסוק בהם בתורה. מאמר שני אומר, לא ניתנו שבתות וימים טובים לישראל, אלא לאכול וכו'. סתירה? אז לא ניתנו שבתות וימים טובים למה? לעסוק בבניין רוחני, או לעסוק בבניין חומרי? פסקו הפוסקים, מביא הרמה כבר, תלוי. אם האדם לומד כל ימי השבוע, שבת, חומרית, יחסית. תכף נסביר את זה. אם האדם עובד כל ימי השבוע, נפגש עם החומר כל ימי השבוע, שבת רוחנית. מה זה אומר? זה אומר שהשבת יוצרת את האיזון. אז גם אם בשבת, נגיד במכון מיר, למרות שפה זה לא נכון, אבל נגיד, לא לומדים כמו במשך השבוע, בשבת לומדים פחות מאשר ביום חמישי. אני מספיק פחות, אני וכו'. אבל השבת בונה קומה באדם שהיא הרבה מעבר לממד הלימודי. זה משהו אחר לגמרי. וזר לא יבין את זאת, אני לא יכול להגיד את זה בשיעור. עד שלא נמצאים פה שבת. בסדר? לכן איך נבנה שבתות כל החיים נכון? נבנה אותם באינקובטור, בחממה, אחרי זה נצא לשדה. אבל מי שלא בחממה, איך יצא לשדה? מה?
מי שיצא כבר לשדה.
מי שיצא לשדה, כשהוא היה בחממה או לא? אז הוא מוזמן ליצור תנאי חממה מסוג אחר. איך? נשמח לדבר על זה באופן אישי, באמת. יש כאן כמה הערות. אריאל, האם בשבת עדיף לא להזמין חברים? טוב, אני לא אמרתי את זה, ציטטנו את המשך חוכמה, אמרנו שלא יכול להיות שהשבת היא תהפך איזשהו מפגש חברתי שהוא מעין מפגש שבועי ולא מפגש שבתי. לכן באיזון, בחוכמה, בשיקול דעת, לא אמרנו לא להזמין חס ושלום, מה פתאום? רק הכל צריך להיות יחסי. די, ועל שלושה הדברים של עונג שבת נאמר בתלמוד תורה כנגד כולם, טוב, זה כנראה נאמר לפני מה שאמרנו עכשיו. פייגה מירושלים. הרבה פעמים, מי הייתה פייגה? האמא של רבי נחמן, שהיא הייתה הנכדה של הבעל שם טוב. יפה. הרבה פעמים, כלומר זה לא שם, משם כנראה זה בא, הרבה פעמים דווקא בשבת יש מתחים בין בני המשפחה, סוף סוף מישהו מתחיל להיות דובר אמת ופחות מרחף בשיעור הזה. הרבה פעמים דווקא בשבת יש מתחים בין בני המשפחה, אני מזכיר לכולנו, מישהו פה יראה את זה באחד השיעורים, שדווקא בזמן הדלקת הנר יש הרבה מתחים. המעבר, נקודת המעבר היא קשה מאוד. אז דווקא בשבת יש מתחים בין בני המשפחה, בין איש לאשתו, בין הורים לילדים. ההפך מן השלום, כל אחד מתעצבן מעיכובו של השני, זה מתעכב ולא נוטל ידיים, זה מתעכב ולא בא לשולחן וכדומה. פייגה, יישר כוח לך שאת מספרת מה קורה בכל בית בישראל. כלומר, בית זה לא תיאטרון בובות לכל מי שמתעניין. כלומר, זה לא עכשיו מסדר נקילת ידיים, כולם הולכים בטור, נוטלים ידיים. עכשיו מסדר, אשים השולחן, כל אנשים זקופים, אשים השולחן. עכשיו מסדר, אכילת מנה ראשונה, מרק. טוב, לא לרדת למרק, לעלות את המרק אליך, מעלת המרק אליו, לא נשפח, לא צריך להחליף חולצה, הכל בסדר. עכשיו רגע, הגענו לשלב השני של הסעודה, דבר תורה, לפי הסדר, מהקטן לגדול. זה שבין שנתיים אומר את השם של הפרשה, בין ארבע אומר את הפסוק, הראשון של הפרשה, וכו'. אתם מכירים בית כזה, תגידו לי, את האמת תגידו לי, אתם מכירים בית כזה? פעם התבקשתי להעביר שיעור בכותרת בית מקף אי של שלווה, אי באלף. כלומר העולם הוא עולם סוער ויש איזה אי של שלווה שנקרא הבית. אז אני אמרתי, אני מוכן לתת את השיעור הזה בתנאי אחד, שמוסיפים בסוף המשפט הזה סימן שאלה. בית אי של שלווה, אי דרך אגב, זה גם אי וגם אי, אין. טוב, התחכמו איתי, ולא פרסמו בפרסום את הסימן שאלה. וכולם ציפו שאני אבוא לשיעור ואגיד שהבית הוא אי של שלווה. אני כמובן, כשעושים לי דברים כאלה, הפוך על הפוך. שיעור שלם היה, למה הבית הוא לא אי של שלווה. עכשיו כמובן, אני רוצה לעדן את זה. ברור שהבית אמורה להיות בו שלווה בסיסית. יש בו איזה יציבות, איזה ביטחון, איזה ודאות, איזשהו שקט פנימי. ואת זה, א', הזוגיות צריכה לבנות בין בני הזוג, ויחסי הורים ילדים צריכים להיבנות תוך כדי תנועה, תוך כדי חיים. ברור, לכן ודאי שיש ממד של שלווה, של יציבות, של ביטחון, של שמחה, של שבת שלום, בתוך הבית. זה ברור. מצד שני, ברוך השם, שני יהודים, שלושה בתי כנסת. ומתי הזמן ששני יהודים האלה נפגשים בבית הכנסת? בשבת. אז מתי אתה רוצה שהם יריבו, אם לא בשבת? בשביל זה נברא השבת, לא? כלומר, השבת זה, בוא, זה הזמן בבית, אם נתייחס כרגע לפייגל, זה הזמן שבו נפגשות הנפשות. וזה הזמן שבו כל אחד מביא את עצמו למפגש הזה. וזה הזמן שיכולים להיווצר חיכוכים. צריך מאוד לשים לב שהחיכוכים האלה הם במעטפת, הם בחיצוני, הם לא המהות. אסור חס ושלום שנגיע למצב שאנשים, ואני יודע שמה שאני אומר זה אמת, אסור למצב שאנשים או הורים או ילדים יגידו, אני לא רוצה להגיע לשבת, השבת בבית שלי זה סיוט. אני מגזים בכוונה, ולצערי רב נראה לי שאני לא מגזים. יש כאלה שאומרים, השבת בבית שלנו זה סיוט. כל הזמן חיכוכים, כל הזמן ויכוכים, יקרא לזה עצבנות, עצבנות. אסור להגיע למצב כזה. לפי הפרצופים שמסתכלים עליי, אני יודע כמה זה אמת מה שעכשיו אנחנו אומרים. מצד שני, סוף סוף, אנחנו בני אדם שונים. למשל, בוא ניקח דוגמה, אני לא יודע אם התכוונה אל הדוגמה הזאת. נגיד שהזוג בנה בתוכו, ברוך השם, יציבות. אז גם אם המרק לא מספיק מלוח, וגם אם אני הבעל, הלכתי להביא את המרק מהפלטה והוא נשפח על הרצפה והלך המרק, בנינו בתוכנו מספיק זוגיות בריאה כדי שאנחנו נדע שנר שבת זה נר שלום, שלום בית, בסדר, נגיד. אבל ברוך השם, הילדים גדלים, הם לא בני 30 כמו ההורים, ולא בני 40, ולא בני 50, ולא בני 60, הם עדיין ילדים. ויש ממדים שונים בשלבי הילדות הזו. יש את הילדים הקטנים, יש את התינוק שכל מה בוכה ורוצה לנהוג, ויש את הילד בין ה3 ו4 שחושב שהעולם נברא בשבילו, ויש את הילד בין ה8 שכבר בטוח שהוא כבר הולך לבנות את העולם, הוא תמיד צודק, וכאן על גיל ההתבגרות וכו' וכו'. ובמשפחה נורמלית ברוך השם יושבים ביחד, כל הילדים האלה. ברוך השם, ברכת אבא הוא נתן לנו. וכל אחד עם הצרכים שלו, וכל אחד עם המבט שלו, וכל אחד עם כל מה שהוא סוחב איתו. וכל זה נפגש איפה? בשולחן שבת. נו, עכשיו מה את מצפה פייגי, תגידי לי? שזה יהיה תיאטרון בובות פה? לכן, חשוב מאוד לבנות בבית שבת שלום. ולדעת שתהליך הופעת השלום בשבת שלום הוא מורכב. ולא להיבהל מזה שיש לפעמים סטיות. צריך לדעת מה העיקר, מה התפל, מה המהות, מה הלבוש. וצריך גם לדעת, למשל במה שהיא סיפרה עכשיו, ההוא לא קם לנטילת ידיים, ההוא מאחר לקידוש, ההוא לא הלך לתפילה, ההוא הלך מאוחר לתפילה, עוד לא חזר לקידוש. ההוא לא רוצה להגיד דבר תורה, ההוא מפריע לדבר תורה. וכולי. בסדר, זה טבעה של משפחה. לפעמים יש איזה מין הזיות כאלה, של בחורים צעירים, או זוגיות צעירה, שחושבת שה... איך פעם אמר, אני אומר את זה לא בצורה מדויקת, איך פעם אמר אדמור אחד, הלוואי שכל הילדים שלי היו החסידים שלי. מעניין, אה? איך פעם אמר רב אחד, הלוואי שכל, שכל הבנים שלי היו כמו התלמידים שלי, היו מקשיבים כמו התלמידים. טוב, אז בגלל זה, לכל בן יש חבר של אבא שהוא רב, שכל בן של רב הולך לרב השני. זה בסדר. בסוף הם מפגשים באיזשהו מקום. זה בסדר. זה מורכב. מה, חיים זה איזה... הדרך אל השלום עוברת דרך הרבה ברורים. לכן לא צריך להיבהל מזה. מצד שני, זה כן חשוב לומר, אסור להגיע למקומות כאלה שהשבת היא תהפך חס ושלום למלחמה. היא תהפך לסיוט. היא תהפך לזמן שהוא הזמן הכי יקר בשבוע, שאנחנו לא רוצים להיפגש איתו. בגלל כל המעטפת החיצונית שמתנפלת עליו. זה אסור שיקרה. ואני חייב להעיר רגע לשאלה הראשונה, כי נראה לי שהיא קשורה השאלה הראשונה הזאת. האם לא מזמינים אורחים בשבת, או לא מזמינים יותר מדי? לפעמים דווקא הזמנת אורחים יתרה בשבת, היא גורמת לכך שהמשפחה הגרעינית תלך לאיבוד. ולכן אומר רבי, שאמר בפרקי אבות, יהי ביתך פתוח לרווחה, אומר מסכת שבת, לעולם לא ירבה אדם רעים בתוך ביתו. לפעמים יש ריבוי רעים בתוך הבית. ריבוי רעים היום זה גם האינטרנט, זה רע. גם הפלאפון זה רע. אבל גם בשולחן שבת. אז לא להרח, אבל מצד שני, לא יכול להיות שהמשפחה תלך לאיבוד על מזבח הכנסת אורחים. זה לא יכול להיות. ומצד שני גם לא יכול להיות שבשם הריכוז הגרעיני של הבית, לא יכול להיות מצד שני שאנחנו נשכח הכנסת אורחים, אבל הכל באיזון. אני אתן אולי דוגמה שמשפחה יותר מתבגרת. ברוך השם, כשילדים גדלים אז הם יוצאים לפנימיות, לא כילדים טעוני טיפוח, אלא ברוך השם, אם זה בישיבות, אם זה באולפנות, בסדר? הילדים הנורמטיביים חוזרים פעם בשבועיים, פעם בשלושה לשבת. עכשיו, לפעמים הריכוז הזה, הריכוז המשפחתי הזה, הוא פעם בשלושה שבועות. אני לא יודע לחשבן אצלי בבית איך זה עובד, אבל מתי קורה שכל הילדים חוזרים באותה שבת הביתה? לפעמים זה חצי משפחה, לפעמים זה שני שליש משפחה. לפעמים זה יכול להיות פעם בכמה חודשים שכולם מתנגזים לאותה שבת. זה גם לא תלו רק בהם. נו, עכשיו באותה שבת, שסוף סוף המשפחה מתרכזת. נו, עכשיו מה? אתה מזמין 20 בחורים ממכון מאיר הסעודה. אל תיפגעו, כן? צריך לדעת מתי כן, מתי לא. אל תיעלבו. בסדר? מצד שני, לא יכול להיות שהפקענו מצוות הכנסת אורחים. מה פתאום? טוב, אני מקווה שאני מצליח להסביר ברור את העיקרון הזה לפחות. טוב, אני רואה שאנחנו לא התקדמנו בשלב השלישי. מי רצה לומר עוד משהו? עידו, רצית משהו מקודם? לא. טוב, זה בסדר שאנחנו בקצב הזה? מה?
כן.
רוצים להתקדם קצת. טוב, בואו נתקדם עוד טיפה, לפחות נרגיש שאנחנו מתקדמים. הקטע השלישי, אמנם בשעה שעולם חשך בעדו, בעדו הכוונה באדם ישראל, הוא מרגיש בקרבו, כלומר גלות, כלומר חורבן מקדש, כלומר חורבן מלכות, כלומר השלמות הישראלית שבא לידי ביטוי בחברה, ביום, שממד קטן ממנה בהדלקת הנר בשבת בא לידי ביטוי. כי אנחנו בגלות כבר לא חברה, אנחנו עם מפוזר ומפורד, אין עם, אין ארץ, אין מדינה, אין עם נורמלי מתנהל נכון. אז השלום הזה, השלום החברתי הזה, השלום הפעולתי הזה, לא יכול לצאת אל הפועל, ותזנח בשלום נפשי. אמנם בשעה שעולם חשך בעדו, הוא מרגיש בקרבו עקת נפש מצר ואויב. תראו איך אב מנתח את זה. כשאנחנו בארצנו, במדינתנו, במצב נורמטיבי, נגיד מלכות ובעזרת השם בית מקדש, אז ממילא המפגש עם החברה הוא קורה. אז ממילא אנחנו לא כל הזמן עסוקים, או לא כל הזמן מפחדים, לאבד את עצמנו. כי המפגש עם החברה הוא מפגש בריא. ולכן אנחנו כן נפגשים עם החברה. אבל כשאנחנו חיים בגלות, וכל הזמן גורמי חוץ רוצים להפריע לנו. גורמי חוץ האלה זה האויב קודם כל. אז הריכוז הפנימי יכול ללכת לאיבוד, השבת יכול ללכת לאיבוד, כי כל הזמן יש מישהו מבחוץ, שהוא לא החבר שלנו, עם ישראל. לפעמים הוא האויב שלנו. יש גורמי חוץ שנכנסים לתוך הבית, לתוך האווירה, לתוך המציאות. אני קורא את זה. ואומנם בשעה שעולם חשך בעדנו, הוא מרגיש בקרבו עקת נפש, תעוקה, עקת נפש מצר ואויב, והבריות שמחוץ לו, הגויים בגלות, ורובם עומסים עליו מסע עמל כלימה ואיבה, כמשפט חיים מקולקלים בלתי מסודרים. איך אפשר להדליק בחינת נר שבת, כשהשמש החברתית בחוץ היא רוצה להרוג אותך? אי אפשר. שבת שלום, איך אפשר ליצור יחס חברתי ככה? כלומר, האווירה הפנימית והמעשית כתוצאה או הפנימית כתוצאה מהמעשית, וגם להפך, האווירה הכוללת היא שהמפגש עם החברה, המפגש עם החוץ, המפגש עם העולם, הוא מפגש לא נורמלי, לא בריא. אז קשה להדליק נר שבת, כלומר, טכנית אני יכול להדליק נר שבת, אבל אין מפגש בריא עם החברה. ואז תבוא הגמרא ותאמר, אין לקדוש ברוך הוא בעולמו, אלא דלת אמות של הלכה בלבד. תתכנס לתוך בית המדרש, בעולם ההלכה. בהקשר הזה אין לקדוש ברוך הוא בעולמו, אלא שבת בלבד. דרך אגב, אחד הדברים הנפלאים, אבל גם אני לא רוצה להגיד המסוכנים, שחזרנו איתם מהגלות, זה ששמנו את השבת בראש פסגת הפירמידה. אבל איזה שבת שמנו בראש פסגת הפירמידה? את אותה שבת שאנחנו מתכנסים לתוך הבית, שוכחים את החברה, כי מי שנמצא בחוץ בדרך כלל זה האויב, אנטישמיות, התבוללות וכו'. ואנחנו בשבת זה איזה זמן של בריחה מכל המציאות החיצונית. ואז כשאנחנו באים לארץ ישראל ומביאים איתנו את השבת, והשבת צבועה ומצטיירת ומופיעה לפי הצבע הזה, אז השבת בזמן, באמת זה יכול להיות איזה זמן של אגואיסטיות רוחנית, שבגלות היא שמרה עלינו מהגויים, אבל בארץ ישראל היא צריכה הפוך. השבת, אנחנו צריכים להדליק נר, לגלות שלמרות שעכשיו זה כינוס פנימי, אבל זה נובע מהחברה. את זה אנחנו יכולים לאבד בגלות. זה מה שאומר ירמיהו הנביא, איבדנו את השלום, זנחנו את השלום. עוד פעם, עולם בשעה שעולם חשך בעדו, הוא מרגיש בקרבו עקת נפש מצר ואויב, הבריות שמחוץ לו ברובם עומסים על המסע עמל כלימה ואיבה, כמשפט חיים מקוקלים בלתי מסודרים. אז בהתרומם אצלו רגשו הפנימי, שבת לפי, המתפתח לפי טבעו ביום המנוחה. אתה יודע איזה שבת תהיה לאדם הזה? איזה שבת תהיה לעם ישראל במצב של הגלות? תהיה תוצאות תביעתו להיות יושב בדד ודומם. תן לי לברוח מהעולם, לברוח מהחברה. כי כשאני נפגש עם זה, זה יכול להיות קטסטרופה. להרחיק ממנו אוהב ורע ומסע כל חבורה. ועם הקלקול הזה, עם החיסרון הזה, אנחנו באנו מהגלות. לאו דווקא כלפי השבת בכלל בתפיסה, וממילא בהתנהגות. על כן בטבע הנפש המרה שמופיעה בגלות, הרואה חמס ושוד מהבריות ביחוסם אליו, בפרט מהגויים, אויבינו, חלקם, להיות הנפש נזנחת ממושג השלום, ותזנח משלום נפשי. על כן, בואו נתרומם. בעת שהיה עם השם באיתן מצבו, לכן אולי הציור הגלותי, או הציור השבתי הגלותי, זה יותר הבדד ועידו, זה הבריחה מהחברה. הציור השבתי הארץ ישראלי, זה אחד עודי פה. זה ביחד בשבת. כמובן, כשלא שוכחים את הריקוד הפנימי. על כן, אל מול הגלות, ביות שהיה עם השם באיתן מצבו, והסביבה שחקה, יש לנו משחק בשחוק, והסביבה שחקה לפניו בחן וכבוד, אז בעת התקדש יום השבת קודש, התעצמה בנפש התביעה הפנימית, להדליק נר שבת, נר בשבת. תראו את ההמשך. למען ארחיב את מושג השלום הבחירי הרצוני, אני מדליק את הנר בשבת, כי אני מבין בערב שבת, כי אני מבין שאני בבחירתי רוצה להיות חברתי, כי זאת המהות של להיות חברתי. ולכן אני נפגש עם העולם, ואני לא מפחד מהעולם, אני נפגש עם החברה, ואני לא מפחד מהחברה. למען ארחיב את מושג השלום הבחירי הרצוני, העודף על הטבעי היומי. אבל מעת אשר הוגלה ישראל מארצו, ונדחה למקום חברה זרה לו, והסביבה תמיד שילמה לו צרה ויגון, שנאה ובוז, אז כפי המושג הפנימי של נפש נחאה כזאת, שמצא ביחס הבריאות שמחוץ לה רק רב אמר, אולי נספיק ללמוד היום את זה, הוא להיות נזנחת משלו, ואז היא בורחת אל הפרטיות, ואז התפיסה הדתית שהצטיירה בגלות היא פרטית. אגואיסטית, אגואיסטית רוחנית. שזה מסתכם בלבנות אותי מבחינה רוחנית, משפחתי, קהילתי. זהו. בשכונה שלנו לא נוסעים בשבת. בשכונה שלנו לובשים צנוע. זהו. רגע. ומה לא בשכונה שלך? נוסעים בשבת. נו, מה אתה אומר על זה? קודם כל שיחאב לך. אני לא אומר שבשכונה שלך צריך לנסוע בשבת. אבל לא יכול להיות שהדגש יהיה בשכונה שלי, לא נוסעים בשבת. לא יכול להיות שמצד התועבה לא יצעד בירושלים, אבל הוא כן יצעד בתל אביב. כי יש מדינת ירושלים ומדינת תל אביב. נכון, אני לא שמת לב, הוא התחיל באילת, עבר לתל אביב, הגיע לירושלים. אין בשכונה שלנו. אין פרטיות מעם ישראל. אנחנו חברה, אנחנו עם. השבת הגלותית זו תפיסת עולם, זה לא רק שבת. זה אגואיסטיות פרטית רוחנית. וזה מה ששמר עלינו גם בגלות, גם את זה צריך להגיד. אבל השבת הארץ ישראלית היא שבת של חברה. היא שבת של מפגש עם העולם, כמובן, כשהמוקד הוא הריכוז הפנימי, אבל אנחנו באים מהחברה. עוד פעם. אז עוד פעם, המשפט האחרון. כשאנחנו בגלות, היא להיות שורה למעלה, הראשונה למעלה, ולהיות נזנחת משלום ולהתענג בעת המרגיעה הפנימית דווקא על הבדידות של החושך, של חשכת הלילה. תראו איזה משפט שגואל את הנפש הנתונה בין שונאים ומביטים בבוז ורעת עין מנכרח החברה שהיום מכריח להיכנס לה. ולכן הביטוי הזה, אני לא רומז לכלום, הביטוי הזה שנקרא חרדים או חרדה, אני חרד לדבר השם, הביטוי הזה חרד, מה זה? האם הנפש הבריאה היא נפש חרדה, חרדתית קוראים לזה היום, או נפש שמחה? היא נפש שמחה. בסיס הנפש. תשאל כל פסיכולוג מתחיל. נפש שמחה. גילו ברעדה. גילו ברעדה. נקודת המוצא זה לא, אני חרד, אני מפחד. העולם זה סוג של אויב שמאיים עליי, אני לבשתי איזה מסכת חמצן. בסדר, אני מגיע לעשות. הגישה היא לא חרד. מצווה גדולה להיות בשמחה תמיד. עבדו את השם בשמחה, פרשת השבוע, תחת אשר לא עבדת את השם אלוהיך, בשמחה וטוב לבב. כלומר, עבדנו את השם, אבל לא בשמחה. נקודת המוצא היא לא החרדה, נקודת המוצא היא השמחה. היא לא הפחד, הוא הביטחון. בגלות, זה נכון. כי בגלות, כל מה שהוא חברה מבחוץ, זה יכול להיות, ליצור תוצאות נוראיות, וזה יצר תוצאות נוראיות. התבוללות. נכון. אבל בארץ ישראל, כשחוזרים אל השלום, אל השבת שלום, כשהטובה לא נשויה מאיתנו, כשהשלום לא זנוח מאיתנו, נקודת המוצא היא לא החרדה, היא השמחה. אני בטוח שחלק שהגיעו לכאן, אפילו יושבים כאן כרגע, נקודת המוצא הבסיסית שלהם למפגש עם אלוהים, הייתה חרדה, פחד. אחד פחד מגיהינם, אחד פחד אני לא יודע ממי, כל אחד פחד שלו. חוזר בתשובה, הוא חרד, הוא חוזר. איך אמר לי פעם מישהו? היות והשנתיים הראשונות שלי בתשובה היו בכיוון הזה, אני עד היום אחרי 20 שנה לא יכול להשתחרר מזה. האלוהים מבחינתי הוא איזה קגב שרודף אחריי עם משקפת. סוף ציטוט. לא מצליח להשתחרר מהתפיסה הזאת. ממש רחמים, צריך להתפלל עליו, מה נגיד לכם? הוא לא יכול להוציא את עצמו מהכבלים האלה, הוא קשור. אני מקווה שכשבאים לדוגמה למכון מאיר, ולא רק פה, לא מתמלאים בחרדה, מתמלאים בביטחון, מתמלאים בשמחה. כן או לא?
כן.
לפחות תגידו לי כן, שאני ארגיש נוח. אהבת השם, לא יראת השם. קרבה, לא ריחוק. ביטחון, לא היעדר ביטחון. וכו'. רק נקרא עוד טיפה ברשותך, קצת כבר גזלתי כבר. עוד טיפה. אבל בגלות, אנחנו נתונים בין שונאים, ולכן אנחנו בורחים מהחברה. ואשר להבדיל מה שהרגשנו בארצנו, בעוד מצבנו איתן, טבעי ושלם, וכו' וכו', אז הראו חכמנו, כלומר אם בגלות אי אפשר בפועל להתנהג ככה, לפחות התורה תלמד אותנו מה צריך להיות. טוב, על כן אני מדלג מקוצר הזמן לסוף, שורה שלישית מהסוף, על כן תדליק נר בשבת, לעורר כמקדם, או לעורר כמקודם יותר נכון, את התביעה הנכונה של אהבת השלום באופן בכירי. כן, כשאנחנו נדליק נר בשבת, אז נצטרך לחשוב על זה. שבוע שעבר הבטחתי שנטפל בפינת הדלקת נר בשבת בצורה מסודרת. מה? היה איזה משהו. עכשיו אני רוצה להסביר את המילים איזה משהו. למה רק היה איזה משהו? כי ניגשתי לדני ואמרתי לו, דני, אני יודע שלא הכל מתחיל בהכנת איזה פינה ופמותים קצת יותר נחמדים, אבל אחרי המעשים השכול בבות. אמר לי דני, כשהחבר'ה יישארו פה בשבת, אני דואג לפינת הדלקת נר שבת כמו שצריך. טוב, אם דני אינו מתווכח, כי הוא תמיד צודק, אז מי שרוצה שתהיה כאן הדלקת נר שבת מסודרת כמו שצריך, נא להירשם שבת הבא. בסדר? תראו איך אני בדלת אחורית מנחית מה שאני רוצה. חבר'ה, שבת הבא, רצינות, בלי... שבת שלום, בלי תיאור. סיימנו את הנושא הזה, שבוע הבא מתחילים שתיים.